אנחנו נלמד בעזרת השם את ההפטרה של פרשת תרומה. ההפטרה של פרשת תרומה נמצאת בספר מלכים א', חלק מפרק ה' ופרק ו'. אתן קודם כל את ההקדמה ורקע. ספר מלכים בכלל הוא ספר שהוא נכתב בהמשך לספר שמואל. ספר שמואל, הסוף שלו מסתיים במלכות דוד המלך. ספר מלכים אמנם פותח במלכות בשנה האחרונה של דוד, ולומדים כבר איך שהוא ממליך את שלמה המלך, והספר כולו עוסק בשלמה ובכל שאר המלכים שמלכו אחרי שלמה. החלק העיקרי שאנחנו מדברים הראשון זה על מלכות שלמה, על החוכמה שלו, על המעשיו של שלמה, וכן על בניין בית המקדש הראשון. הפרק הספציפי שעליו אנחנו נלמד בהפטרה מדבר על הסיוע הגדול שהמלך של צור, קראו לו חירם, איכשהו עזר וסייע לבניין בית המקדש. הוא סיפק פועלים, חומרים, לבית המקדש הראשון, ומאוד מעניין שיש מדרש שמביא רשימה של צדיקים, יש בזה גרסאות 7 צדיקים או 10, אנשים שנכנסו חיים לגן עדן. אחד מהם זה חירם מלך צור. בין אלה שכתוב עליהם שנכנס ישר לגן עדן, זה ש... סייע לבניין בית המקדש הראשון, גם היה מלך מאוד מאוד חכם, מסופר שהיו חילופי חידות ששלמה המלך היה שולח לחירם, וחירם היה שולח לשלמה, ומי שהצליח לפתור, אז קיבל מהשני סכום כסף נכבד, וככה היה בין ימים, היו מאוד בקשר טוב, אבל זה נראה, זה היה הקדמה, עכשיו נקרא את ההפטרה. אז כמו אנחנו בספר מלכים א', פרק ה', ההפטרה מתחילה מפסוק חבב. אומר הפסוק, ואדוני נתן חוכמה לשלמה, כאשר דיבר לו, ואי שלום בין חירם ובין שלמה, ויחרטו ברית שניהם. למדנו כבר, אנחנו יודעים, בהפטרה של פרשת מקץ, שזה בעצם גם מספר מלכים, שם מתואר, אחרי שלמה המלך בחלום, מקבל את ההבטחה האלוקית, שהוא יקבל חוכמה, זה כאשר, כמו שהשם דיבר לו, אז מלך צור, בגלל החוכמה שהוא ראה אצל שלמה, הוא רצה את הקרבה של שלמה. אז נהיה קשר מאוד מאוד חזק ורציני בין שלמה ובין חירם, והם עשו ביניהם ברית של קשר בכל מיני תחומים. פסוק חב זין, מתחילים לתאר את ההכנות לקראת הביצוע של בניין בית המקדש הראשון. והיה על המלך שלמה מס מכל ישראל. והיא המס 30,000 איש. שלמה המלך גבה מס מכולם, וכפי שרשי מסביר את הפסוק, שהיה מספיק כסף במס שהוא אסף, שהיה אפשר לשלם שכר ל-30,000 אנשים, שהם יעזרו לעבדים של חירם בקריטת עצים לבית המקדש. יש כאלה שמסבירים שהמס עצמו היה אנשים, 30,000 איש, אבל רשי מסביר שהכוונה היא, שהוא אסף את הכסף שהספיק ל-30,000 איש. פסוק כ"ח. וישלחם לבנונה 10,000 בחודש חליפות. חודש יהיו בלבנון, 2 חודשים בביתו, ואדון ירם על המס. דהיינו, ששלמה המלך היה לו כסף מספיק ל-30,000 איש, אז הוא חילק את ה-30,000 ל-3 קבוצות, והיה ביניהם תורנות. כל חודש 10,000 איש נסעו ללבנון לעבוד שם כדי להביא עצים לבית המקדש, וה-20,000 אחרים היו בבית חודשיים. אחרי זה התחלף, זה היה באופן כזה שכל קבוצה היו חודש בעבודה וחודשיים בבית. וככה הדבר הזה חזר על עצמו, והיה אדם שקראו לו אדון ירם, אדון ירם הוא היה ממונה על המס, דהיינו הוא דאג שכל אחד הולך ללבנון בזמן שלו, הוא דאג לביצוע של התוכנית מי הולך מתי ושאף אחד לא מתחמק ממה שהוא צריך לעשות. יש במאמרי חסידות, יש התייחסות למשפט האחרון שכתוב פה, ואדון ירם על המס. אז בפשט מדובר באדם בזמן שלמה המלך, קראו לו אדון ירם, והוא היה הממונה על המס. לדאוג שכולם, אבל במאמרים יש, מבין את הביטוי הזה כרמז מעניין. אם ככה, המילה אדוני והמילה רם, זה שתי מילים פה, אדוני, רם. אדוני מרמז לשם אדני, שזה דרגה אלוקית שקוראים לה שכינה. הדרגה האלוקית שהיא מצטמצמת ושוכנת למטה. המילה השנייה רם, מלשון רוממות, זה מרמז הבחינה שנקראת קודש הבריחו, שלמעלה מצמצום. אז אומרים ככה, עבודת הבירורים שיהודי עושה, עבודת הבירורים בעולם, זה כדי שיהיה ייחוד קודש הבריחו ושכינתי. ייחוד קודש הבריחו ושכינתי זה ייחוד בין אדוני לרם, שזה שתי הבחינות. לעשות את עבודת הבירורים פה למטה זה נקרא מס. זה המס שכל אחד צריך לעשות. זה הפסק אומר, ואדוני רם על המס. כדי שיהיה חיבור בין אדוני לרם, בין קודש הבריחו ושכינתי, איך זה נהיה החיבור הזה? על המס, כשנותנים את עבודת הבירורים. זה הרמז וחסידות על הביטוי הזה. פסוק חפתת, ממשיכים ואומרים, שבנוסף ל-30 אלף איש, ששלמה המלך היה לו כסף בשביל לממן את העבודה שלהם, היה לו עוד פועלים רבים בשביל בית המקדש. כמה היה? אומר פסוק חפתת. והיה לשלמה 70 אלף נושאי סבל, ו-80 אלף חוצב בער. פה מדובר על עוד 150 אלף פועלים, שמתוכם הם היו מחולקים. 70 אלף עבודה שלהם היה לעבוד במסעות. מה הם היו צריכים לשאת? אז היו, כמו שנאמר, 80 אלף אנשים שהם היו חוצבים אבנים מההר. אז מי היה מביא את האבנים מההר לעיר, לירושלים? אז 70 אלף איש הביאו אבנים שחצבו מההר 80 אלף איש. מי הם היו 150 אלף איש שהיה לשלמה המלך? זה היה, ככה רש"י אומר, היו גיירים רבים שהתגיירו בזמן שלמה. כששלמה המלך במלוכה שלו היה כל כך מוצלח וכל כך מרומם, אז הגדולה שלו גרמה לאלפי אלפי אנשים שבאו להתגייר. אז 150 אלף גיירים, שלמה המלך הפך אותם לבעלי מלאכה. היינו, כמו שאמרנו, 70 אלף סבלים, 80 אלף חוצבים בער. פסוק למד מוסיף, לבד משרי הניצבים לשלמה, אשר על המלאכה, 3,300 ערודים בעם העושים במלאכה. דהיינו, חוץ מה-30 אלף שהזכרנו, ועוד 150 אלף שעובדים, אז היה לו עוד 3,300 אנשים, שזה ממונים על המלאכה. דהיינו, הם היו נוגסים, דהיינו, הם היו רודים, הם היו עומדים על הראש, על הפועלים, שהם יעשו את העבודה כמו שצריך, לממונים. יש מסתכלים ברש"י על הפסוק, הוא מביא שיש פסוקים נוספים שכתוב בהמשך בפרק ת', כתוב בדברי הימים, על המספרים, כמה ממונים היה, יש מספרים שונים, רש"י עושה תיווכים ביניהם. על כל פנים בגדול זה 30 אלף, עוד 150 אלף, ועוד 3,300, כדי להפעיל את כל המערכת הנפלאה הזו של בניית בית המקדש. נראה את שני הפסוקים הבאים שבזה מסיימים את פרק ה', פסוק למד א', ויצב המלך, ויסיעו אבנים גדולות, אבנים יקרות, לייסד הבית, אבני גזית. המלך שלמה ציווה לזרז את הפועלים, שיחצבו מההר אבנים במהירות, אבנים גדולות וכבדות, יקרות, הכוונה היא כבד, והמטרה של האבנים האלה, הכבדים שהוציאו מההר, היה ליסודות של בית המקדש. חוץ מזה היה אבני גזית. מה זה אבני גזית? אבנים שמסטטים אותם, דהיינו מיישרים אותם, אותם הוא היה צריך לכתלים של בית המקדש. אז היו אבנים שלא היה משנה כל כך הצורה שלהם, כי זה ליסודות, והיו אבנים מסוטטות שזה היה לבית עצמו. פסוק למד ב', וזה הוא מסיים, ויפסלו בוני שלמה ובוני חירום והגבלים, ויחינו העצים והאבנים לבנות הבית. דהיינו, האומנים של שלמה המלך, זה נקרא בוני שלמה, הפועלים של חירם, שהוא נתן מעצמו שיעבדו, גבלים, גבלים זה עם ממקום שקוראים לו גיבל או גבל או משהו כזה, אז אנשי המקום הזה קוראים להם גבלים, הם היו מומחים בסיטוט אבנים. אז כל הפועלים האלה, בוני שלמה, בוני חירום והגבלים, הם כולם עבדו על העצים ועל האבנים, שיהיו מזומנים ומוכנים לבניית בית המקדש. הייחודיות של העבודה שלהם, כמו שהרמב״ם מביא את זה בהלכות בית הבחירה, שאת כל עבודת הסיתות והברזלים והאישור עשו הכל בחוץ. היינו מחוץ לירושלים, בלבנון. כשהאבנים והעצים הגיעו לירושלים לבנייה, לא היה צריך להחזיק מסור ופטיש שום דבר, בשביל האישור של הכלים. היה צריך פשוט לשים אותם כבר. זה מה שהפסוק אומר, בפסוק ו' כתוב בהמשך, שלא שמעו בבנייה שום מקבות וגרזן וכל כלי ברזל, שום דבר. כי הכל הם הכינו, הפועלים, מראש שלא יישמע קול של כלים ברזל בבית המקדש עצמו.